מאמר דעת אלוהים של הרב קוק, המודפס בספר עקבי הצון, ובמהדורת מוסד הרב קוק שלפנינו, זה בעמוד קוף למד זין. אנחנו עסוקים במגמה האידיאלית שמחזיקה את הלאומיות הישראלית. כן, הרי אנחנו רואים במהלך ההיסטוריה הופעה של לאומיות יהודית, או לאומיות ישראלית, גם בימי קדם, בימי בית ראשון ובימי בית שני, גם בממלכת ישראל, גם בממלכת יהודה, וגם בימינו דרך הציונות המדינית ההרצליאנית וההתיישבות החדשה. והשאלה היא, מה מחזיק את כל הכיוון הלאומי הזה? אומר הרב, אין מקום לקיום לאומי יהודי בלי האידיאלים הנישאים בתוך הלאומיות היהודית. אלא, וכאן זה חידוש גדול של הרב קוק, שהאידיאלים האלה מצויים במגמתנו הלאומית, בין שאנחנו מעוניינים בכך, בין שאנחנו לא מעוניינים בכך. כלומר, לפעמים ריבונו של עולם מסתתר מאחורי הנהגה שמקודמת על ידי עוזבי שמו, לפעמים. כן, בבקשה, רצה לשאול שאלה? כן, שאלנה. כלומר, אתה אומר שיש לרב קוק אומץ למלא את תפקידו כרב. זאת אומרת, הרב קוק ידע שבתור אחד מחכמי ישראל, אולי המרכזי שבהם, לא רק שיש לו הזכות לתעוזה זו לפרש את הנהגת השם בעולם, אלא שזאת חובתו, ואם הוא לא עושה את זה, הוא בוגד בתפקידו. כן? הרי חכמי ישראל קיימים לא רק כדי להסתתר מאחורי המסך הפשוט של אני אמרתי את ההלכה, אני התעסקתי בדברים פשוטים, אני סך הכל מה אני עשיתי? לימדתי מוסר, לימדתי דעות, לימדתי הלכות. מה אתם רוצים? אני הייתי יהודי טוב ועשיתי מה שצריך. כן, אבל לא בשביל זה אתה מנהיג האומה. מנהיג האומה תפקידו גם להבין, לדעת להבחין מהו המהלך ההיסטורי שבתוכו הוא נתון. ואם הוא לא עושה את זה, הוא מביא לחורבן. כמו שכתוב בגמרא במסכת גיטין על זכריה בן אבקולס, שהיה אדם גדול, ומכיוון שלא היה מסוגל לקבל החלטה, להבין באיזה תקופה הוא חי ומה מתחייב מהמעבר ההיסטורי הזה, מהמפנה הזה, הביא לחורבן בית המקדש ולגלות ישראל. בסדר? כן. מה אתה מתכוון? לא הבנתי. כן. נכון. לא, זה לא אותו דבר. ההבדל בין הרב קוק לבין הסברים אחרים הוא שהרב קוק צודק. זאת אומרת, שמה שהוא אומר זה גם נכון. בסופו של דבר נשאלת השאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא מסר בידינו את הספר הנקרא תנ"ך, ומדוע הוא מסר בידינו את המשנה, התלמוד והמדרשים, אם כל הדברים האלה הם בלתי שימושיים לחלוטין. כן, הרבה פעמים אנשים אומרים, מניין לך לפרש כך את המקורות? נשאלת השאלה, בשביל מה המקורות קיימים? כלומר, איך ייתכן שספרות כל כך משמעותית וכל כך עמוקה נכתבה ללא שיהיה אפשר ללמוד ממנה משהו? דבר תמוע ביותר. כן? ברור שהקדוש ברוך הוא לא בזבז את הדיו שלו להריק כשמסר בידינו את ספר התנ"ך, אלא הוא מעוניין שאנחנו נשתמש בו. אגב, יש לשים לב לעובדה מעניינת. מהן המקומות בעם ישראל, מהן הקהילות בעם ישראל שבהם הייתה התנגדות לציונות? באותן המקומות שבהם לא למדו תנ"ך. כלומר, בקהילות שבהם התנ"ך היה נלמד, ובצורה, הייתי אומר, קבועה במרכז התודעה של בני אדם, הציונות הייתה מובנת מאליה. רק במקומות שבהם התנ"ך היה איזה ספר מוזר שמתייראים ללמוד אותו מפני ביטול תורה, כן? שם הייתה כמה התנגדות לציונות. זה אומר משהו, נכון? עכשיו, אז אני חושב שגם הרב קוק, בתור אדם שכל התורה כולה אצלו, נגלה ונסתר ורוח הקודש, אז ברור שדבריו אכן מחייבים.
אז ככה אנחנו אומרים לפסוק לפי הפתרון, מה נראה לנו
באמת? אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, מה אתה רוצה לעשות? כשאתה מבין שדבר מסוים הוא נכון, אתה פועל לפיו. ככה אני מבין, לא? כל אדם בעצם בסופו של דבר. אלא אם כן אדם החליט לא לחשוב. ולסמוך על מישהו אחר, בבקשה. הרב קוק הוא סך הכל מדבר בשם התורה. זאת אומרת, הוא למד את התורה והוא מלמדה, והוא למד בעומק את הסוגיות העסוקות בזה, יותר מאחרים, ולכן הלכה כמותו בכל מקום בעניינים האלה. כן? כמו שמצאנו למשל שבהלכות שבת, הרשב"א נחשב לפוסק המרכזי. כן? ומדוע? בגלל שהוא העמיק יותר מכולם בענייני שבת. וכמו שבענייני טהרה, הראב"ד נחשב לפוסק המרכזי. ובענייני הפטרות, רבי דוד אבו דרהם וכדומה, אז כך יש מה שנקרא מומחה לדבר. מומחה לדבר בעניינים האלה, אין מה לעשות, זה הרב קוק. נכון, נכון, הוא אחד היחידים, ולכן מי שבאמת ראוי להתמודד מול הרב קוק, זה אדם שהעמיק כמוהו באותן הסוגיות. עכשיו, כל מה שנותר לך לעשות אם כן, זה לבחון את דברי אלה ודברי אלה ולהשוות, זה פשוט מאוד. הרי יש לנו כלל בהלכה, יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. מה הוסיפה הבת קול? והלכה כבית הלל. כלומר, לפי אותה בת קול האומרת שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, העושה כבית שמי הוא עבריין. כי הלכה כבית הלל, למרות שדברי בית שמי דברי אלוהים חיים. ברור? הלאה. לכן בואו נראה שוב מה אומר כאן הרב, זה פחות או יותר קצת לפני אמצע העמוד, בעמוד קל"ז, ובכל מקום. כשיש הכשר לאידיאלים גדולים להיות מחיים ומעודדים. שוב, אין האידיאלים קטנים ושפלים, אין אידיאלים קטנים ושפלים מאירים שם, ושרגה בתיהרה מי מהנה. כלומר, נר בצהריים מה מועיל. כלומר, אם השמש יצאה לארץ ואתה מדליק גפרור או אפילו אבוקה, או אפילו פרוג'קטור גדול, לא עשית כלום. אין שרגה בתיהרה מי מהנה. למה מתכוון הרב? לאומיות במקום אידיאלים אינה מועילה כלום. למה הכוונה? הרב כנראה רומז לויכוח שהוא קיים בזמנו, בצעירותו, עם הרב מרדכי אליאסברג. הרב מרדכי אליאסברג בליטה, היה מגאוני ליטה, והוא היה מן הרבנים הציוניים, תמך בתנועה הציונית. והוא דן יחד עם הרב קוק, שהיה אז בחור צעיר, אמר לו, תראה, לכל עם יש זכות הגדרה עצמית. זה חידוש שחודש במאה ה-19, נכון? מה שנקרא זכות ההגדרה העצמית של הלאומים. ולבולגרים יש גם זכות של הגדרה עצמית, הרי באותם הימים בולגריה התחילה לדרוש את עצמאותה. ואז דיברו הרבה על בולגריה. אמר הרב אליאסברג, וכי אנחנו פחות מבולגריה? גם לנו מגיע. מה, אנחנו עם, לא? כמו כל העמים. כמו שלכל עם יש זכות הגדרה עצמית, גם לנו יש זכות להגדרה עצמית. וזה דבר אוניברסלי, כללי, ששווה בינינו לבין העמים. בנוסף לכך, אומר הרב אליאסברג, אנחנו גם גוי קדוש. הקדוש ברוך הוא בחר בנו, נתן לנו את תורתו, יש לנו משימה וכו' וכו'. אבל הבסיס הוא בסיס שווה לכולם. עד כאן דברי הרב אליאסברג. אמר הרב קוק, כבוד הרב זה לא נראה לי. נראה לי שאין דבר כזה לאומיות יהודית, גם הצדדים הלאומיים של הזהות היהודית מקורם בנשמה האלוהית שלנו. כלומר, בסופו של דבר, הרב קוק, הציוני הגדול, הוא נגד הציונות במובן הטבעי מדיני פשוט שלה. היא כל כולה נובעת מן האידיאלים העליונים. אמר הרב אליאסברג, הקוק הזה עוד יהיו עמו דברים גדולים בארץ ישראל. כלומר, הוא חש שיש פה איזו תפיסה של גדלות שמתפתחת. על הנושא הזה הרב קוק חוזר ודן בספר אורות. ספר אורות בחלק הנקרא אורות ישראל, פרק חמישי, פסקה ח', שם הרב מעמיק קצת יותר בנקודה הזאת, והוא מכליל גם את התפיסה של הרב אליאסברג והתפיסה שלו, אבל לא בזה אנחנו עסוקים כעת. מה שכאן חשוב לענייננו זה שהרב אומר, שרגה בתיהרה מי מהנה, אל תדבר איתי על אידיאלים קטנים כשמדובר על יסוד מטאפיזי. אנחנו רואים דבר דומה בדברי רשי על התורה. רשי שואל, מה טעם פתח בבראשית? עם כל השאלה שיש לשאול על עצם השאלה, מה זאת אומרת מה טעם פתח בבראשית? מה אכפת לך שמישהו מתחיל מההתחלה? הרי מישהו סוף סוף התחיל מההתחלה ואתה שואל למה הוא התחיל מההתחלה? אבל נגיד כך. רשי עונה, אותה תשובה מפורסמת, שאנחנו גם לא נרחיב בה עכשיו לפרטי פרטיה, שאם יאמרו אומות העולם, לסתימתם שכיבשתם ארצות שבעה גויים, אז הם עונים להם וכו'. נשאלת השאלה, הטענה, לסתימתם שכיבשתם, היא טענה מדינית, מוסר מדיני נאמר. מה רגילים אומות שבאים אליהם בטענות כאלה? אז כל אחד מביא את הזכויות ההיסטוריות ואת הצרכים הביטחוניים והצרכים הכלכליים, כל מיני נתונים שמצדיקים או לא מצדיקים את הכיבוש. כן? למשל, אם נשאל את האמריקאים מדוע כיבשתם את ארצות האינדיאנים, הם יאמרו שיש מה שנקרא Manifest Destiny. כלומר, יש איזה מין ייעוד גלוי של ההשגחה שרוצה שאמריקה תתפשט מהאוקיינוס האטלנטי עד האוקיינוס השקט. זה היה טיעון מדיני שהשתמשו בו. ואמרו, אנחנו רואים שבמאבק הציוויליזציות, בסופו של דבר אלוהים מקדם את הגזע הלבן האירופאי ונותן לו את העולם החדש. בסדר? עכשיו, ממתי אלוהים נתן לגזע הלבן האירופאי את הזכות הזאת? במידה והשיח הזה מתקבל על הדת, מה שבאמת יש להקשות עליו. נו, מאז שהגיעו הלבנים לאמריקה. זה מה שיש מאז. אז אפשר היה להגיד, אנחנו, עם ישראל, יש לנו זכות לכבוש את ארצות שבע גויים, בגלל שבמרחב הגיאופוליטי של אותם הימים, יש מאזן בין המעצמות, באותם הימים זה היה בין מצרים לבין אשור ובבל, שאז היו בשקיעה תרבותית ופוליטית גדולה, ואז ניצלנו את המרחב שניתן לנו, במיוחד שהכנענים היו באמת רעים ומדורדרים, אז סך הכל הגיע לנו לכבוש את הארץ. מדוע לא לענות כך? אומר רשי, אם שואלים אותך שאלה כזאת, תענה שזה בגלל בראשית ברא אלוהים. אז זה מתחיל מבריאת העולם. אתה לא יכול לענות תשובות פשוטות, אותה שאלה היום ישאלו, מדוע אתם ממלאים בקרוונים את שטח E, בין מלא אדומים לבין ירושלים? כן? הרי זה, על זה, זה המנעול שמה של כל הוויכוח הגיאופוליטי בימינו. כן? ארצות הברית עושה את הכל כדי שלא נביא שמה אפילו קרוון אחד. אז אפשר להגיד, אבל יש לנו צרכים, זה בשביל ההתנחלויות, כדי לספק הספקה בין מעלה אדומים לבין ירושלים, צריך בכל זאת שיהיה איזה שביל שמוביל, וצריך שיהיה איזה ביטחון, וחוץ מזה, זה שאנחנו בונים בהתנחלויות, זה בגלל שיש גידול טבעי, וצריך להבין שגם בינתיים אין עם מי לדבר בצד השני, ופתאום כולם מרגישים שהשיח הזה לא משכנע אף אחד. נכון? מדוע הוא לא משכנע אף אחד? כי הוא מזויף. האמת היא בראשית ברא אלוהים. עכשיו, איך בראשית ברא אלוהים זה פותר את השאלה? זה נושא שצריך ללמוד בפני עצמו. אם היינו לומדים עכשיו את רש"י לעומקו, היינו עוסקים בזה. אבל מה שזה אומר, שאתה לא יכול להשתמש באידיאלים קטנים כשמדובר באידיאל רש"י. כן? אז זה מה שכתוב כאן. ובכל מקום, כשיש הכשר לאידיאלים גדולים להיות מחיים ומעודדים, שוב אין אידיאלים קטנים מושפלים מהירים שם. ושרגה בתיהרה מי מהנה. אז מדוע אתה ממלא את העולם, את כל המרחב הזה בקרוונים? פשוט מאוד. לטובת העולם כולו, ובכלל זה טובתם של ערביי ארץ ישראל. מה שנקרא, אתה מוסיף קרוון ועוד קרוון, ומקרוון לתורה. כמו שאמר הלל, כן. אף אחד לא הבין את הבדיחה לנורא. כן, בבקשה. אתה אומר, איך אפשר לדבר עם אנשים על אידיאלים שהם לא מאמינים בהם? תשובה, אי אפשר לדבר עם אנשים על אידיאלים שהם לא מאמינים בהם. אז מדברים עם אנשים שמאמינים באידיאלים האלה, שזה כל האנושות. כלומר, אני חלוק על דבריך שאתה טוען שהאנושות אינה מאמינה באידיאלים האלה. היא מאמינה ועוד איך. או, ולא רק, אם אתה רוצה עדות לדבר הזה, זה שיש לך היום כשלושה מיליארד וחצי בני אדם, שכולם רוצים להיות עם ישראל. כל העולם הנוצרי וכל העולם המוסלמי. זה דבר מאוד מעניין, כן? מה בעצם היא הנצרות? המהווה היום שני מיליארד מאמינים בעולם כולו. הם מאמינים שיהודי אחד הוא האלוה. ולא עוד, אלא שהם מאמינים שהם הם ישראל שעליו התנ"ך מדבר. כלומר, הרצון להיות ישראל הוא כל כך חזק שמוכנים גם לגנוב את הזהות. זאת אומרת שעם ישראל מבחינתה מהווה גורם עמוק מאוד של גילוי אלוהות בעולם, גם אם זה מנוסח מאחורי מסכים תיאולוגיים שמונעים מלומר את זה כך. שלא לדבר גם על האסלאם, שרואה את עצמו כהמשך של דברי נביאי ישראל לכל דבר. בסדר? אז זה כבר, כשלעצמו כבר שמחצית האנושות אומרת שעם ישראל זה מרכז האורה העולמי, זה כבר אומר משהו. בוודאי בשם זה צריך לדבר, שעם התנך חוזר לארץ התנך, ויש לו מאמר תנכי למסור לעולם. זה יתקבל על הדעת הרבה יותר מכל מיני ניסיונות צולעים לומר שאנחנו בסדר, כי גם אצלנו יש הומוסקסואלים. בסדר? עכשיו, על כן, מה אומר, כן אומר הרב, רק הערת האידיאלים הצפונים, האידיאלים האלוהיים, שהם הגנוזים בנפש האומה, רק על ידם תגלה העוצמה הלאומית. הנה, איך אני יודע שאני צודק? גם הרב קוק אומר את זה. ורוח השם תפעמנו כימי עולם, על פי אותו הסגנון שהחיים השלמים והטובים נכונים הם לקבלו ולהכירו גם עכשיו. אומר הרב שצריך לדעת איך מבטאים את זה, באיזה מילים, באיזה סגנון. אבל הסגנון איננו במקום התוכן העצמי. התוכן העצמי הוא אותו תוכן. צורת ההסברה שונה. כי מלכה, כאן הוא מביא משפט מהזוהר, והמשפט הזה הוא מאוד מעניין איך שהרב מסביר אותו. מלכה, לבושין דלביש בצפרה, ללביש ברמשה. הבגדים שהמלך לובש ביום אינם הבגדים שהוא לובש בלילה. מה זה אומר? זה אומר שהופעת האלוהות לובשת צורה ופושטת צורה. ושוב לובשת צורה. לכן לפי הרב, הסגנון, למשל, שבו הכרנו את דבר האלוהים, דיינו הסגנון הדתי, איננו רלוונטי לימינו. ולכן הוא לובש צורה אחרת, לפעמים הצורה החילונית, שאפילו משוכנעת שהיא אתאיסטית ואיננה מאמינה באידיאלים, ולא תמיד היא יודעת שיד רבה, היא מאמינה באידיאלים האלה, המקוריים, בצורתם היותר חזקה, רק לא בלבוש שזה קיבל עד עכשיו. זה מחובר לאותו מאמר מפורסם, ייסורין ממרקין, שמופיע בספר אורות, בחלק הנקרא זרעונים. שם יש מאמר נקרא זרעונים, שבו הרב דן, שנקרא ייסורין ממרקין, שבו הרב דן על המהות של האתאיזם המודרני. כשהרב טוען שהאתאיזם המודרני איננו בעצמותו כפירה, למרות לבושו החיצוני ככפירה, אלא הוא ביטוי של אמונה עמוקה שלא מצאה את דרכה בלבושים הדתיים הרגילים. כן? אז זה בדיוק מה שכתוב כאן בזוהר. תראו שהרב מדייק את זה מחמש מילים בזוהר. תפיסות עמוקות מאוד. תדע? לכן אפשר לומר, צריך אדם בשיעור הקומה של הרב קוק כדי להיות מסוגל לקרוא את זה שם. אבל זה כתוב שם. יש התכתבות בין הרב קוק לבין ההורים שלו. מתוך הדבריו של הרב נראה שההורים שלו אמרו לו, תראה, יש כל כך הרבה ביקורת נגדך, אולי תפרסם את המקורות של מה שאתה אומר. ואז הרב אומר, זה לא יעזור. כי כדי להבין שזה מה שהמקורות האלה אומרים, צריך להיות בשיעור קומה שלי, אז זה לא יעזור, הם לא יבינו. צודק, כן. כל מהלך החיים של תורת אלוהים חיים אשר לנו, בין לימודה, בין עשייתה ושמירתה, לכל פרטי הסתעפויותיה, כלומר כל ההלכות, על פי הקבלה והמסורת הנדבקים בנשמת האומה במהלך טבעי והיסטורי, הוא רק דרך אחד לגלות על ידו את המאור של השאיפה, האידיאלית האלוהית, שבכלל האומה לפרטי פרטיה וסעיפיה, שמהם ועל ידם תתעלה ותתרומם במקורה הכללי. כלומר, למה המצוות ופרטי הפרטים של ההלכות קיימים? הם קיימים כדי לחשוף את נשמת האומה. מה זה נשמת האומה? האידיאלים הנישאים על ידה גם. זאת אומרת, המגמה של עם ישראל בעולם, מה שהיא באה ללמד, מה שהיא באה לגלות, וזה בא לידי ביטוי גם בפרטי הפרטים של מצוות. עכשיו, איך פרטי הפרטים של המצוות קשורים לזה? זה צריך באמת לימוד. למשל, אם אתה אומר לי ששמירת השבת היא ממלאת תפקיד אידיאלי גדול, שהוא ללמד שהעולם נברא. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש, ולכן השבת היא עדות לבריאת העולם, וזה דבר חשוב מאוד, כי על ידי האמונה בבריאת העולם, יש לזה הרבה השלכות מוסריות, רוחניות ואחרות. אבל תסביר לי, איך זה קשור לאופן שבו אני עושה קוסטה? אני רציתי לשתות קוסטה, ואתה התחלת לבלבל לי את המוח. אם אתה אשכנזי זה ככה, אם אתה ספרדי זה ככה, אם אתה הולך לפי הרב עובדיה זה ככה, לפי רבי שלום מצא זה ככה, זה אני סך הכל רוצה לשתות קוסטה. מה בין זה לבין בריאת העולם? כאן יש צורך, אם כן, בלימוד מעמיק, לראות איך אותם האידאלים באים מדי ביטוי בפרטי הפרטים של ההלכות, ועד כמה זה משמעותי ולא משמעותי. אם זה לא משמעותי, זה לא צריך להיות בכלל הלכה. אם זאת הלכה, סימן שזה משמעותי. וכל מה שניתן יותר מקום לזרם חיים זה, הטבעי לה להתפשט ולשטוף בקרבה, כל מה שנכין לו יותר כלים, מכונות, לבושים ואפילו קישוטים, כן יתפשטו עברי האומה וימלאו רוח, חיים וכוח פועל, שכל העולם כולו כדאי הוא לו. כלומר, הרב כאן דורש מאיתנו בעצם מאמץ לימודי ורוחני, ראשון במעלה, להתעלות מעל העשייה הפשטנית וללמוד. ללמוד בגדלות. היה הרדב"ז, רבי יעקב דוד בן זאב ולובסקי, בר הפלוקטה של הרב קוק, דן איתו בין היתר, אחד הנקודות שבה הוא דן, אומר, אתה הרב קוק קצת מגזים, אתה כל הזמן מלמד אותנו דברים עמוקים ורוצה ללמד את הדברים עמוקים, רוצה שכל העולם ילמד. די לי באמונה של סבתא שלי. ענה לו הרב קוק, הסבתא של כבודו בוודאי הייתה צדיקה ומקום שמור לה בגן עדן עם כל צדיקי ישראל, כל הכבוד לה, ממש אישה נפלאה. אבל כבודו יסכים שכדי להנהיג את כלל ישראל לא די במדרגת האמונה שלה. כן, בבקשה, רצה להגיד משהו? כן. בכל דור ודור יש מי שתפקידו לדעת את התורה. אם הוא לא יודע, נשמע הוא רב. כן, הלאה. וכל מה? אני חושב שאני כן הבנתי. וכל מה שניתן יותר מקום לזרם חיים זה, הטבעי, לה, להתפשט ולשטוף בקרבה, כל מה שנכין לו יותר כלים, מכונות, לבושים ואפילו קישוטים, כן יתפשטו עברי האומה וימלאו רוח חיים וכוח פועל. שכל העולם כולו כדאי הוא לו. האם רבי עקיבא ידע את כל התורה כולה? אותם שסברו להסביר את כל המושג האלוהי בישראל בתמצית של רגש דת רגיל, לא מצאו חפץ בקיום המעשי של תורה ומצוותיה בפועל. כן, כלומר, יש, אתה רוצה להסביר שיש פה רגש דת, אז למה צריך כל השולחן ערוך? מספיק מה שקרה מסורתיות. בואו נעשה זכר לדברים. ומשורי זה יצא אחר כך שנאה כבושה ובוז נמרץ לחפץ הלאומי הישראלי. ייתכן שהוא מתכוון כאן לביקורת נגד הרב שמשון רפאל הירש, למרות שאני לא בטוח שלזה הוא מתכוון, אבל הרב שמשון רפאל הירש לא חיבר את התורה ליסוד הלאומי שלה, ודאי לא לארץ ישראל. ואז יוצא שהנאמנות להלכה היא נאמנות מגית. צריך לעשות ככה, כי זה כך כתוב בשולחן ערוך. לך תבין את זה, לא מבין את זה. אבל צריך לעשות. כן? מה שאין כן, אם הכל מחובר אל היסוד הלאומי, הכל ברור. למרות הכבוד הגדול והאלוהי שלא אכלה, גם המסלמה היא למנוע מן התורה. אבל בעצם לראות את היהדות כרגש דתי בעיני הרב, זה בעצם טשטוש של היהדות. כן, בבקשה. איך ההסברה של התורה בצורה לאומית היא זו שהופכת את הדברים ליותר ברורים? זאת שאלה שאני חייב להרחיב עליה את הדיבור, ומאחר והגענו אל המבזק לא נוכל לעסוק בה כעת, נעסוק בזה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.